אצל זה התעזבן יום ימיים בסלחה, אני רואה את זה על פי מספר האנשים פה, אבל אנחנו נמשיך מה שאפשר ניתן, ושוב אני מתנצל שאני אצל לחמש דקות. ולמה נשמע הדבר הזה שם? ואמרתי ש... הנבואה, לעניות דעתי, נכתבה מראש על הדבר הזה, ורחל מבכה על בניה, או על בניה כי איננו, במקור הראשון, על בניה כי איננו, זה בן עוני, זה בנימין. זה בן עוני, בנימין, ועם הטענה כלפי הקדוש ברוך הוא. וכאן אנחנו מגיעים באמת לטענה של רחל, שכביכול, כביכול, הקדוש ברוך הוא איננו יכול לעמוד בפנינו. הטענה המיוחדת של רחל, אני חושב, כל שש השנים שיעקב השתהה אצל לבן, ושאולי אפילו בכמה מדרשים זה נחשב לו כחטא, 14 שנים הוא נאלץ לעבוד בגלל שהוא הלך לחרן כדי לשאת אישה, הוא נאלץ לעבוד 14 שנים, אבל שש שנים להישאר בגלות בשביל הצום ובשביל הקודים ונקודים ופעודים וכל הדברים האלה, מי יתיר לו את זה? אני חושב שיש מפסוקים רמז שבאמת היה כאן חטא, אבל כשאני בא לנסות לעמוד על השאלה מדוע יעקב עשה את זה? מדוע יעקב עשה את זה? אז דומני צריכים לראות כשרחל ילדה את יוסף, ואז ואני כאשר ילדה רחל את יוסף, הוא אומר לו שלחם ולחיים וקודם הוא להוציא. כשרחל ילדה את יוסף, אני אקרא את שמו יוסף לאמור, יוסף השם בלי בן אחר. רחל רצה לבן יוסף. אתה שניים. למה רצה שניים? אולי זה קשור בעיקר של המרות היה שניים, אולי מסיבות אחרות. אולי יש כאן איזשהו נימוק משולב, אבל היא רצתה שניים. ורחל, ובגלל רחל הוא נמנע מלצאת, היא כבר התחילה ללדת, היא התחילה ללדת אחרי שבע שנות הקרות או כמעט שבע שנות הקרות, רצתה ללדת עוד לדת, אין לך דבר שממעט את הבריאה ואת הבריאה כמו נדודים. וההליכה הזאת על הגמלים וכל המלחמות שבדרך. אבל בסופו של דבר, כשהמלאך אומר לו, אתה קום צא מן הארץ הזאת, הוא קורא לרחל וללאה, ורחל מסכימה לצאת. היא יוצאת, והיא משלמת על זה את כל המחיר. משלמת על זה את כל המחיר. היא איננה מבטרת על הבן, היא איננה מבטרת על ההליכה לארץ ישראל, היא משלמת על זה במחיר חייה. וכאן, כאשר בנה בעצם נכחת כמעט לגמרי ונעלם כמעט לגמרי, בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, בשביל זה. כאן בא הנביא ואומר, המניף הולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב. זה כמובן שבו מארץ אויב, זה יותר שייך למהדורה השנייה, יש כאן נבואה משולבת. אבל האמירה הזו שכי יש שכר לפעולתך ויש תקווה להחלטתך, אני חושב שהדבר הזה מתחיל כאן. וכאשר פתרונו של העניין, ולא ספק שיש תקווה להחלטתך, מהו? מעבר לעמדה ששבט בנימין שרד בסופו של דבר. הרי מצויה של הנבואה הוא כמובן מינויו של שאול למלך על ישראל. הדמויות של שאול לבין החמישים. ושאול הוא לא במקרה מבני רחל. אני מזכיר לכם את האות הראשון ששאול מקבל למלכותו. מה זה האות הראשון? בלכתך היום מעימדי ומצאת שני אנשים עם קבורת רחל בגבול בנימין בצל צפחה. האות הראשון שהוא מקבל זה אנשים שמגיעים מקבורת רחל. לא מביא תורה, אני אתכה לא אומר, בוא תשאר, אתה מספיק מקובד. תביא לך כיסא, אני לא יכול לך. תביא לך כיסא פה מצבים. יש פה מישהו שמתנדל לשבת לזה ולפרור את זה. שאומר שאול כשהוא מושך אותו ואומר לו, אומר לו שם, אומר שאול לשמואל, והיה שאול ואומר לו, לבן ימיני הלוך מקטני שבטי ישראל. שבט בנימין באמת היה שבט קטן, היה שבט קטן מאוד, לא בגלל שבנימין האיש היה צעיר יותר מאחד, והיה זה אומר המון זמן. שבט בנימין הוא מקטני שבטי ישראל, בגלל שהשבט נשחט והתחיל להקים את עצמו מחדש. ושבט של משפחות ספורות, והנביא בשם השם בוחר מלך דווקא משם, כדי לקיים את נבואתו לרחל. אנחנו חוזרים לפרשה שלנו שמתחילה מאין מלך בישראל, איש הישר בן הרשע, ויהי בימים ההם הוא מלך אין בישראל. והנה הכפרה על פרשת פילגש בגבעה עם כל משמעותה הוא מינוי מלך משבט בנימין. ומכאן כמובן כל ההמשך, ועל זה כבר דיברנו, היה נחש העמוני ואיחד על יבש גלעד, ויאמרו כל אשר יבש אל נחש קרות לנו ברית ונעבדך. היום היה נחש העמוני בזאת הקרות לכם ונקרות לכם כל הימים, שמתי לכם פעל כל ישראל. ואז כולם מגיעים והנה שאול בא אחרי הבקר ומסדר, ויום השאול מלעם בא לעם, ויום השאול מלעם כי ילקו ויספרו לו את דברי אשר יבש. ואז ויקח צמד בקר וינתחר וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים לאמור אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחרי שמואל כה יעשה לבקרו ויפול פחד אדוני על העם ויצאו כאיש אחד. והוא מקים שם צבא בערך בגודל של הצבא במלחמת פילגש בגבעה, 330 אלף איש, מלחמת פילגש בגבעה יום 400 אלף. ועל ידי הגיוס נעשה ממש כמו בפרשת פילגש בגבעה, על ידי 12 נתחי בשר. הפעם הראשונה במזעזעת זה היה בשרה של הפילגש, כאן זה היה נדחי בקר, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. וכשמה הוא הולך לעשות? להציל את יבש גלעד. העיר שנטבחה שלא בצדק ושלא ביושר, בגלל שכולם היו מחורמים, העיר הזאת שנטבחה, וכאן איפשהו הייתה הכפרה, כשעם ישראל מסר את עצמו, מסר את נפשו, כדי להציל את העיר הזאת. למלחמה הזאת הייתה משמעות גדולה. להציל את יבש גלעד לא מגייסים 380 אלף איש. בצדרי הגודל של הכוחות של בני עמון וכדומה. למלחמה הזאת שם הייתה משמעות גדולה, משמעות עצומה, אני לא אבוא לפרט עליה עכשיו. אני רק אומר כמה פסוקים שנאמרו שכנראה מתקשרים לעניין הזה, ואני לא אפרט כרגע. בפרק י"ד כתוב, ושאול אחד המלוכה לישראל וילחם סביב בכל אויביו במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובה. שימו לב איפה הוא מגיע, עד מלכי צובה, כלומר עד צפון סוריה. נקרא את הפסוקים המתאימים בדברי הימים, אנחנו נגלה שעד איפה הוא הגיע, עד נהר פרת, לא פחות מזה. בדברי הימים, בדברי הימים א' פרק ה', מלך בגדים בחצי שנות מן השם נתנחה על אנשים עושה מגן וחרב עוד הופכי כסף ותותם מלחמה עד לכל הרעי 460 יוצאי צבא אני חמש דקות סיכום שלנו ראינו את הפסוקים היו בעצם בגלי הימים וכתוב כאן ועשו מחמי מהגריים לא קולטתי את הפסוק הנכון אבל לפני כן יש הכלל שזה פסוק י' ובימי שאול עשו מחמי מהגריים ויפלו בידם וישבו בעולם על כל פני מזרח הגלעד וכאן כתוב וישבו תחתיהם עד הגולה והמשמעות היא בעצם שהם הגיעו עד נהר פרת כלומר מסלול של הצלת יבש גלעד שגם הייתה בו כל המשמעות של הכפרה על חטא פילגש בגלעד בגבעה בסופו של דבר הביא למה שנקרא סדר חדש בכל המזרח התיכון ובכל החזית המזרחית והצפונית וכיבוש עד מלכי צובה ועד נהר פרת ושאול הוא המלך שבימיו גבולות ישראל היו במרחב הגדול ביותר עוד יותר מאשר בימי דוד וזה הכל התחיל מהכפרה על חטא פילגש בגבעה אינני זוכר, דיברנו, כבר לא זוכר, מתי אמרתי מה? דיברנו קצת על... נדמה לי שהתחלנו את זה ולא גמרנו את מה שהתחלתי מנושא הביקורת, שבדרך כלל מדברים כאן על הנריבה בין בית לחם לבין גבעה, נכון? הזכרתי את הפרקוש למען, את הדבר הזה, אבל נדמה לי שאמרנו שנדבור את זה ולא גמרנו, נכון?
לא גמרנו.
מה?
לא גמרנו.
לא גמרנו. אני בכל אופן רוצה לנסות להגיד מה אני באמת חושב על הקשר הזה שבין דוד, שאול, והמקרה של פילגש בגבעה, כן, פילגש בגבעה, שנמצאת לנו בין בית לחם, שהיא עירו של המערח הטוב הזה והלבבי הזה, בגבעה, שהיא פה נראית לכאורה העיר הרעה ומה בכל אופן המחבר אותנו עם הדברים האלה וזה כמובן מה שהם טוענים דוד שאול המדרש אומר את הדבר הבא על הפסוק בתהילים פ"ט מצאתי דוד עבדי מצאתי דוד עבדי והיכל מצטיב בסדום כלומר המדרש רוצה לדבר לנו כאן על הקשר בין דוד המלך לבין סדום ובינים איך זו סדום, לוט, בנות לוט, מואב דמות המואביה כלומר הקשר ברור, נכון? בין סדום לבין דוד שהמדרש רוצה איפשהו לומר לנו כאן, אני לא אבוא כרגע לפרט את כל המשמעויות שניתן לתת בזה, אבל לבוא ולומר שבעוצמת השפל הזאת של סדום, אתה יכול למצוא את נקודות האור שמהן צומחת בסופו של דבר מלכות ישראל. בעוצמת השפל של סדום אתה יכול למצוא, אתה יכול למצוא בסדום. את הנערה שנתנה מכיתה לעני וברכו אותה בבש או אתה יכול למצוא את ימי נעני שתי בנות רק לאנשים האלה אתה עושה דבר כי על כן באו בצל קורתים כלומר האמירה הזאת שגם במקום כמו סדום אל תתייאש ולמצוא איזושהי נקודת אור שהתופעה שם שבסופו של דבר ממנה צומח את מלכות ישראל מצאתי דוד אבי אחד הצדיק וכאן אני רוצה לרשום מדרש מקביל שהוא מדרש שאני המצאתי אותו הוא לא קיים, כן? כלומר אל תצטטו מחר את המדרש הזה אבל זה מדרש שאני המצאתי אותו והוא מצאתי שאול עבדי והיכל מסביב בגבעה שאול בא מגבעת אלון, זאת הטעית וזה פשר הקשר הזה. זה פשר הקשר הזה. כלומר שבסיפור שכל כך מקביל לסיפורה של סדום, וזה אנחנו כבר דיברנו על סיפור פילגש בגבעה, עד כמה הוא נכתב ממש בסגנון כל מה שקורה לנו בסדום. משמונה עשרה, שעה עשרה שקורה. והנה משם דרך כל הגלגולים, מסדום, מגבעה העבודה הזאת. ואיכשהו באיזושהי דרך לא דרך, כמו שלא נמלט עם שתי בנותיו מסדום, ובאיזושהי דרך לא דרך, דרך כל כך פיראטית, שהם נשקו אותו יין, וכך הם שקבו איתו, וכך נולד הבן. הרי גם כך מהעיר גבעה, בדרך כל כך פיראטית, בסופו של דבר יצאו זוגות על ידי חטיפת הבנות בקרמים והאדם לאן שהביאו אותם, ומתוך כך צמח מחדש שבט בנימין, שמי שיצר ממנו שאול, מי יוסף מלכות ישראל. ונדמה לי שההקבלה הזאת היא עומדת כאן חזק מאוד, וזאת ההקבלה שכפי שאני רואה אותה של בית לחם, גבעה וכל מה שקרוב בהם, ולא כל מיני סיפורים אינטרסנטיים של מי שרוצה להיות בן שאול ומי שרוצה להיות בן בית לחם, זה נאבק זה ונאבק זה, וכל הסדרי ירושלים. זה, אם כן, תחילת העניין של מה שאנחנו מדברים כאן על התיקון, ואני רוצה לומר עוד כמה מילים על משמעות התיקון הזה שנערך שם. שוב אני מזכיר במדרש, לא היו ימים טובים בישראל, 15 באב, ביום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות כלב השאולים, ושש דעות בגמרא. זכר למה זה ט"ו באב, מה שבדרך כלל, ואתם כבר מכירים איך השכל הפרובוקטיבי שאני חושב, מה שבדרך כלל אומר שמה התשובה הנכונה? תוך שש התשובות?
תשובה שביעית.
לא הייתי מגדיר את זה ככה, משהו בסגנון שלי, זה סגנון בוטה מדי. מה נכונה מתוך שש התשובות הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, השישית? השביעית. התשובה הנכונה היא התשובה השביעית. מתוך שש התשובות, שהרי אחרת לא היה זה כזה טוב. אבל אם אני צריך לחפש איזשהו חוט, קצה חוט כדי להתחיל ממנו את המסלול, אין ספק שהסיפור של התרת שבט בנימין לבוא בקהל הוא הסיפור המנצח, כן? שהרי זה שירובעם בן נבט הגדיל לעלות לירושלים, זה לא מתקשר לבנות ישראל שיוצאות בכדי לבן שאולים לכרמים ואומרות בחור מסען האלה, נכון? סיפור של בנות ישראל שיוצאות בכדי לבן שאולים לכרמים ואומרות בחור מסען העיניך, זה לא זכר לירובעם בן נבט, זה לא זכר לזה שהותרו הרוגי ביתר לקבורה, וזה לא זכר לזה שנגמרה גזירת 40 שנה במדבר, נכון? אלא זה זכר לסיפור שלנו כאן, הוא מתאר של בנימין לבוא בקהל, הוא משחזרים את המחולות האלה בקרמים ואת חטיפת הבנות. כאשר כאן זה כמובן הבנות נחטפות ברצון, נגדיר את זה כאן, כן? כלומר, אומרות בחור שעניים. אז זה אם כן שחזור של הסיפור שלנו, רק שאמרנו שלא יכול להיות שהסיפור שלנו הוא סיפור נכון. לא יכול להיות שהסיפור שלנו הוא סיפור של המקור לט"ו באב, משום שבסיפור שלנו כבר יש חגיגת ט"ו באב. ולכן אמרנו שכנראה ט"ו באב זה חג הבציר, ורק רצו לתת לחג הבציר איזשהו משמעות רוחנית, בגלל שאחרת אם אתה עושה חג שכולו יין, אז לא צריך לחשוב לאף אחד. אתה תגיע למקומות, אתה תגיע למחוזות רעינו. ולכן רצו לתת איזושהי משמעות רוחנית, משמעות כלל ישראלית, משמעות שיש עליה להולכים, ועל פניו נראה באמת שהדבר הראשון שחשבו עליו היה הדבר הזה, של פתר שבט בנימין לבוא בקהל ואולי שם שם כל ברמה נשמע ומיני כל איך מבכי ואינני יודע מה וזה בהחלט היה כך. הדבר הזה מחזיר אותנו לשאלה אחרת והיא השאלה איך מתחבר לזה יום הכיפורים. וזה מוזר. יום הכיפורים לא מתחבר מבחינת התאריך. ויום הכיפורים לא מתחבר גם מבחינת העניין. היום אני חושב שבחלומות הכי רעים שלנו לא יכולנו לדבר לעצמנו את יום הכיפורים שהבחורות הולכות לכרמים לרקוד והבנים הולכים להסתכל עליהם והבנות אמורות בחור סנה אליהם. או נגיד, לא מתאים ליום הכיפורים. מצד שני יש לנו רמז ברור ביום הכיפורים למציאות הזאת. מה הרמז? מה? טוב, לכן הם עשו את זה. אני שואל איפה אתה מוצא אצלנו את האחיזה לציבור. אני רואה את זה בדבר אחד, בקריאת פרשת עריות במנחה של יום הכיפורים. אין לנו מה לעשות במנחה של יום הכיפורים, רק לשמור פרשת עריות. אבל רבותיי, צריכים להזהיר את העם. מתי? ביום כיפור קצר. צריכים להתחיל להזהיר את העם. מה זה מפות העסקות? לא תסע לצאת במקרה לבן שמונים. הסיפור במשנה נראה סיפור מאוד אידיאלי ומאוד תמיד, מאוד טוב לשידוכים, אבל כולנו נראה זה. אנחנו רואים כל סיפור הזה, עלולים להתחבק על כל מיני צרים אחרים. נכון?
יש כבר רק כזאת, אני לא זוכר את זה, שדלת ביום הכיפורים, יש סיפור של פריצות שקרה לך ביום
הכיפורים.
שמה? יכול להיות. יש לנו, הגמרא מספרת שמקום אחד שמצאו אב ובנו שבאו על מערה והוא חסה ביום הכיפורים.
זה בעבודה
זרה,
יש איבול כמה בטוטה בין הרבה.
שמה? לא שמעתי.
ביום
כיפורים
מסוים
איבול
כמה
בטוטה בין הרבה. בסדר. אני אומר, אבל נדמה לי שבגדול הפרשת עריות ביום כיפורים היא פשוט רומזת לסיפור הזה שיש כמובן כל מיני שאלות שצריכים לפתור אותם, כל מיני צריכים לקרוא משהו. אמרו שאנשים כמונו מיונים גבה. אתה אנשים כתב רוצים לחול במחולות הקרמים ביום כיפורים, אתה יש מה אני. אני מעריך הדבר הזה נעשה כתגובה ללשון של זהו בצ'יפיה. כולם היו במתח. אנחנו רוצים בנבואה לפחות שני דרכים. זה מקרים של לשון של זהו בצ'יפיה, לא ילבינה. לא ילבינה. הדרכים האלה, אחד מהם הוא שבת חזון, ואחד מהם הוא הפטרה של יום הכיפורים. זה חושב המשמעות של למה צמנו ולא ראית עינים לנפשנו ולא תדע. איך הם יודעים שאני לא קוראים לו? יעשו גם כתלבות תפילה של תפילה שלא כנגד קורבן, לומדים את תפילת תהילה. עכשיו אתה יכול להגיד שהיה מתענית, אולי זה היה תשעה באב, אבל זה לא היה תשעה באב, כי עוד לא היה תשעה באב, נכון? כלומר, עוד לא היה תשעה באב. יש לו דברים, עוד לא היה שבעה עשרה תלבות, אבל הדבר היחיד שהיה, זה היה יום הכיפורים. והדבר השני כמובן שנאמר שם זה, נכונה ונתווכחה יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשרים, כאשר יתגמרו, הם יעדימו חטאה כצנרים. מה זה מופיע להם, אם אתם תעשו את מה שאני אומר, אתם תראו שלשון של זורית תבין. מה יש לו שלשון של זורית? לא ילבינה. אנחנו רואים שם את האבל הגדול שהעם נתפס לו כשלשון של זורית איננה מלבינה. והתחושה של הקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילות. ונבין קצת את השמחה הגדולה שהייתה כשלשון של זורית כן הייתה מלבינה. ואתם מבינים שאנשים התפללו, ברגע שלשון של זורית נלבינה, ומי היה עוד כוח להתפלל, הנה, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילות, הכל בסדר, כל העולם צריך לרקוד. הפחות או יותר, מה שאנחנו עושים בליכודים, אבל אחרי תקיעת שופר, זה פחות או יותר מה שהם עשו כמה שעות קודם, כשלשון של תורידי מין, זה יעשה פחות או יותר בשעות המוקדמות של אחרי צהריים, כלומר, פחות או יותר בזמן שבו אנחנו מתפללים איתך. זה מה שקרה. ואז יצאו כולם לסמוך, יצאו כולם ללכות, ופתאום אתה מגלה מין מודל שהוא כמו 15 באב. אבל כשזה 15 באב זה מתאים, זה יום הכיפורים, מה פתאום? מה המשמעות של כל הסיפור הזה ביום הכיפורים? אני אומר, חייב להתאים בו זה קשור לשנה אחרת של הגמרא, של ההלכה ולהשתמע ה-19 בצורה מאוד מאוד קשה. מה המקומה של תפילת כל מגילי בקהל יום הכיפורים? דבר שאני מתאר לעצמי מציג כמולו לאיש אחד ולא לשני אנשים חילונים שכל הזמן לא מפרדים ומוכנים להתקבל להכל יום הכיפורים מכינים את עצמם מפשיט בדים, באים לבית כנסת באים לבית כנסת, באים, באים וקולמים מה שיכולנו להציע להם זה הבא רבים שאף אחד לא מבין ומה חשיבותה ומה העניין הזה נבדקו ראשונים, על כמה זה בכלל שתי אתם דברים, על כמה זה רציני, ומה עושה עם יום כיפורים שמר על יום כיפורים זה, יום כיפורים זה עד יום כיפורים מעלה לתובה, ואנחנו עושים את הרד הדברים, אבל מה כל העניין הזה, יום הכיפורים, ואומרים את הכל, ואימת הדין, ואילאו, ואילאו, וכבושה של כניסת יום הכיפורים, מה יש? כל המיטל הנפשי הולך לשם, לא הרבה חילונים שואים לתפילת דין, כל המיטל הנפשי הולך לכל מיני. אני רואה חשיבות עצומה לתפילה הזו. ותפילה הזו קשורה כמובן לפסקה שאנחנו קוראים קודם. על דעת המקום ועל דעת אחד, בשבילה שמעלה ובשבילה שמעלה, אנו נתבלב ונתבלב את הדברים. אני רואה בשביל הפרים. זה לא רע, פעם ביהודים לא היה... לא היו שום כלי נשק כדי פורחות. כשאין לך כלי נשק כדי פורחות, לא יכול לך לדעת לפעמים. הנשק היה לי כשהיה זה אחר. זה אנשים שלא קיבלו את תקנות הקהילה, או שפרקו מצוות, אני לא יודע מה, כל הדברים האלה. הנשק נגדם היה אחר, הם היו מוכנים. הם היו כמו צריך יעד לזה. לא מעלו את הבנים שלו. ודאי, זה היה אחרת. וכאן הייתה אמירה שנקבעה כבר על ידי הקדמונים שבין גדולי הנשים. כאן הקדמונה מאוד באירופה. כל השנה תעשה יום הכיפורים, אני לא עושה. יום הכיפורים, מחוץ למשחק. אין חרם, אין שום דבר, יום כיפור, כולם היו בבית כנסת. שמעתי את זה. זה היה במקום, אחד, כשמדבר, כשמדבר. כל מדרי, עשרי, כוי, כחודי, כחודי, כמוסי, כבויי. כל מתייחס קודם כל ובראש ובראשונה לחרם. להתרת הכל. יום כיפור נתחיל להגיד את זה. יום כיפור, מטרת כל. ביום הכיפורים, לב כל ישראל להביא לשם השמיים ולא עושים... למעשה, מה שאנחנו עושים בתפילת כל מדרי, בדיוק את המעמד שהיה לפני סקרי העדה, בפרשת כל מדרי. מנת החרם נעשתה שם בט"ו באב. כשאנחנו עושים את זה ביום הכיפורים, אנחנו חוזרים על האירוע הזה, כשהשני הפך להיות לבן, אנחנו חוזרים על האירוע הזה בעצם בשחזור המכונות שהיו, הייתה פסגת החגיגה של מטרת החרם על שבט בנימין. כמובן, עיקרו של החרם זה ענייני נישואין וכל מה שקשור בזה. אבל זה עובר גם לדברים אחרים, יש כאן מישהו שלא קרא, או אולי מישהו שכן קרא, אני כבר לא יודע, בדורות הבאים, את הסיפור תהילה של אגנון. קראתם? כן, למה? כן, אני מזכיר את פרעה, סיפור חשוב. תדעו לנו, תדעו לנו, סכנה ירושלמית צדקת שנפטרה בת 104, ושבעצם כל ימיה, כבר לא היו הילדים ולא היה לה כלום, ורק ממש לקראת יומה האחרון נודע לאגנון הסיפור שלו. שאביה היה מן המתנגדים, סנגדים מה שנקרא, כן, מתנגדים. קצת לפני החתונה, נודע לאחיה שהוא מלכת החסיד. ואז בלי חשבון ובלי בקשת רשות ובשום דבר הוא ביטל את היורשים וניסה את שום. זה לא מילה לא לפה ולא לשם, אבא שלה הוא זה שהרס אותה, הוא זה שביטק אותה, הוא זה שהסיר אותה וחדש מישהו אחר. וכשהיה לך ברור שזה שלא זכתה להקים משפחה, שלא זכתה ללכת תיאורים, זה בגלל קטע ספר והרוס הראשון שלו. אבל חרמות בכמה מקומות, בלתי מלך חסידים, היו חרמות שנאמרו בדיוק, כמו שכאן, הסיפור של שבט בנימין. איש ממנו לא ייתן את ביתו לבית. נעזור להביא אותה. והשחזור של זה היה כאמור גם ביום הכיפורים על ידי בנות לבן שיוצאות בכלי לבן שאולים וכל הסיפור הידוע שבאמת היה לנו. זהו, זה פחות או יותר הייתי אומר סיומה של הפרשה, אני חושב ש... Thank you. האווירה. וזה שהוא כתב גם מהתורים. הצער שלך גם כאן. אנשים תורים בשבוע שלה, בתאריך, סימן שעשית שם מוצפח. בסדר. יש הרבה תורים. לא תורים, יש 17 שנה. תדעו מתי הרעה היה. כל תשעה ימים, אני משבע עשרה יום, אז זה בבוקר כבר מתעלם, אם אני כבר מתעלם, בבוקר אני תביא לרעה משבע עשרה יום, תגיע את הדיון. כן, אני כל יום, כל לילה, לא, לא משנה, הייתה בעיה, אני אבוא לך בהרבה מאוד מקומות. שמקרא, אני נותן לך צילום, שפה, צילום, שקשור, בעצם יצא לה, כולה ספר. אני אישית, אולי מסיבות שלו, אני אישית מאוד מאוד אוהב אותו, אבל אני שמעתי על הרבה, אני לא יודע עד כמה מלחמת יום הכיפורים עניינה אתכם פעם. מישהו קרא פעם סיפור מלחמת יום הכיפורים. זה היה כבר ספר, שמעתם עליו על בהימה.
אני
קראתי אותו. אז אתה תוכל להעיד שמה שאני אומר,
חידושים עצומים.
מה?
חידושים עצומים.
מה יש שם?
חידושים עצומים
עצומים. אין, חידושים עצומים, אז רק מה אני יכול להגיד. ובעצם, על בהימה זה סיפורה של חטיבת ברק. חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים, שהיא חטיבה שלמעשה חדלה להתקיים אחרי שלושה ימים. אני כמובן קצר הייתי חייל באחד הגדולים של המלחמת שלי באחד, וזה המשיך להתקיים, המשיך להתקיים בדיוק מסגרת החטיבה שלי. החטיבה חדלה להתקיים אחרי שלושה. יש הרבה דברים מיוחדים בספר הזה, דומה שמה שמאוד מאוד מיוחד בספר הזה, בספרים אחרים, שיש הרגשה שלא כותב אותו סופר, שיושב בעל כתיאטרון וסוקר את מה שקורה על המקרש, על המוסף שלו, אלא שהיא נכתבת יפה. כן, עם כל הבינגולים, עם כל השימושים, עם כל הפשעים, עם כל הלא יודע, עם כל הלא ברור, והכל מבוסס על קטעי תשדורות והכל מכיר. וזה עושה את הסיפור, מבחינה מסוימת לסיפור יותר חדש. יותר חדש. וכשאתה מספר עדות של מישהו, אתה יכול לשכתב אותה אחר כך, אתה משכתב אותה בצורה מסודרת, אתה פשוט סדר אותו. אבל יהיה גם עניין לכתוב עדות של מישהו, הוא כתב, הוא פתאום נזכר במשפט כזה, הוא פתאום אמר לשם, הוא פתאום באיזה אסוציאציה סיפר את זה, הוא פתאום אמר לכאן. יש משמעות, גם בכזה סיפור. לפעמים, במקרא, עצם מה שאתה רואה זה סילום שטח, ולא זה מה שאני קוראים. אתה קורא המון. אני כבר עכשיו סיפור שמואל, אתה תראה את זה בהמון. יש לך משפש, יש לך מנהג, יש לך מפורשם. ואני אתן לך דוגמה שדיברנו עליה מספר. אם כי זוהי דוגמה מפסוק אחד, אני מזכיר לכם את גל בן אבן, זוכרים את הלאום לאומה של גל בן אבן. זה נאום חשוב מאוד ומבוצר שהוביל לכל משורנו, ללמוד ממנו איך לדבר. וכך כתוב בבית קצת פסוק כ"ז, ויצאו השדה ויצאו הקרב וידבקו ויעשו ילדים ויבואו בית אלוהים ויאכלו וישתו ויקללו את אבימלך. זה מה שמסור שם בבית אלוהים. ויאמר גל בן אבן, מי אבימלך ומי אתכם כי נעבדנו? הלוון יעובד ובול פקידו יבדו את אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו ומי ייתן את העם הזה בידי ועשיר את אבימלך ויום אמר אבי לך בצבא חץ נדבק שאין עושה בין עשור בין עושה יש את עושה וכשאתה קורא את המשפט הזה אתה ישר רואה איך הבן אדם דיבר אחרי ששלושה בקבוק יין חלחלו לו ביום המציר ובכל אוזניים והוא לא הבין מה שהוא אמר. ורגע אחר כך הוא בכלל לא זוכר שהוא הכריז מלחמה על אבימלך שם. ולך מכיר לשם, וסבול אומר לו, הלא זה מה שאמרת, צא אתה ועירק אבו, הוא לא מבין בכלל מה הבעיה, הנה יצל, הנה יצל, אני לא רואה כערים או כל מיני כאלה דברים. הוא לא זוכר בכלל שהוא הכריז מלחמה. הוא לא זוכר מה הוא אמר. אתה נוקד פסוק נלעג, פסוק שלא דווקא תמונן. תנסה לראות את פרשת פילגש בדבר, על פי העיקרון שאמרנו עכשיו, ואז לא נצטרך להיזרק מנוסחים של כל הזמן, הסיפור כתוב בנוסח מרושל. אני לא אוהב את הציונים האלה, אבל ככה. כן? בנוסח מרושל. לפעמים, אני מתחיל לתת לך, תמונת בסדר, בעצם אנחנו סיימנו בזה את הספר. כן, 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 נכון. הדבר הזה, כתבתי את זה, מאמר גדול על הסיפור הזה, וזה מה שנקרא, יכלו לדרוש מדרש. נאמר כאן. מי זה נקרא בסנוע? אם הוא לא ייתן את ביתו לבנימין לאישה. מדרש אומר, בת כן, זה לא, בהמשך, זה בעצם איזשהו פיתוח. זה פשוטו של מקרא. מה שנוג איש ממנו לא ייתן טוב, בנימין לאישה, אבל מה כן ניתן לעשות?
אחת.
לחטוף. כלומר, זה מעין מה שכמו אומר לגבי מודר הנאה. מה אומרת הגמרא? יש מישהו מודר הנאה והוא בכל אופן רוצה לדאוג למישהו שמודר ממנו הנאה, הוא אומר, כל הזן אינו מפסיד. כלומר, יש לנו דרכים לדרוש נדר, וגם העניין של פתור ונחלטו, אנחנו רואים שנתנו כללים, נתנו כללים בנדרים איך לדרוש פעם. איך להבין, יש לנו להביא לכתובת אתכם, ויש לנו לדרוש לשון נדרים וסתם נדרים להחמיר ומשם להקל. ולעניות המלאכותית זו חלק מהמדיניות של התרת נדרים, שעליה נאמר במשנה, יותר נדרים פורחים באוויר, ואין להם על מה שיסמו. מה המשמעות? יותר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמו. והגמרא מנסה להבין כל מיני פתרונות מאיפה בכל אופן ניתן ללמוד התרת נדרים. ואני חושב שהסיפור הזה שיש לנו כאן זה לא סיפור יחיד במקרא. זוהי דוגמה עד כמה בנדרים ניתן היה, כשהייתה מצוקה, ניתן היה לדרוש אותם. ניתן היה לדרוש אותם. לפעמים אתה במצוקה, וכאן בדיוק ניתן בטח לדרשה גם בנדרים וגם בפסוקים. כלומר, ללכת עם הבנה שהיא יותר דחוקה, אבל שהיא אפשרית. ללכת עם הבנה יותר דחוקה, אבל שבמקרים של מצוקה, היא אפשרית. קח את עקדת יצחק. מה לנו גדול מעקדת יצחק? בואו ננסה לראות את עקדת יצחק, איך היא נפטרת בביתו. הקדוש ברוך הוא אומר, ויעלהו שם לעולה. והמלאך, מה אומר? אל תשלח אתכם. אני מתאר לעצמי, ואילו הייתי יהוד למד פרץ, אז אולי הייתי מחבר מין סיפור כזה, איך בבית דין של מעלה דנים על העקדה, ומחליטים לפרש את דבריו של הקדוש ברוך הוא עליהו ולא שחתם. הגמרא ששואלת, למה פנחס לא עשה את זה ליפתח? למה לא דרש את המילים בצורה? יש לך שאלות של התעקשות ערכים. אולי דוח אחרי המינים? עין תחת עין. איך אתה מפרש? יותר נוח לפרש עין תחת עין, יותר נוח לפרש עין תחת עין, מי שעקר עין הוא קרימה. אפשר לפרש את זה אחר, אפשר להוכיח, שבקנף שבימה יש הרדון, אני אשתה חנף שכנע ממנו. אבל תחת גם יכול לפרש חיים. נכון! 20% מהמקרים. למה לא תפרש כמו 80% שלו? הגמרא אומרת, יש לך צדק. מה אתה עושה עם מישהו שיש לו עין אחת, הוציא עין אחת למישהו שיש לו צדק? הוציא לו את העין אחת, הוא יהיה לגמרי גם. כמו שאומרים לך עין אחת, זה רואה. אני לא שקל צדק. אבל אתה יכול ללמוד את הפסוקים גם כמו שזה מתפרש ב-20%. אני אתמול דבר על זה באיזושהי הזדמנות אחרת, מואבים ולא מואבים. מה משנה, אפשרי. גם אם לא חייב. איזה ציון הייתי נותן לה? 10 דוקים. ציון 90 הייתי אומר למי שאומר מואבים וגם מואבים. הרבה דין שהיה שם במדלגים, תראו כמה זה היה פוגם בצדק הפשוט. מכוח איזושהי מילה כתובה לדברים שהם כזה, ידידים כזה, וגם כאן לגבי הנדרים. היו מקמות, והיו מקמות טובות, והיו זה, ניתן היה לדרוש את המילים ביתו ולא בת ביתו. למרות שבדרך כלל ביתו זה גם. וניתן היה לדרוש שם את הפסוקים בצורה לא יותר, אבל שהם ייקחו. כמו שאנחנו רואים, בכל הזה אני לא מפסיד, או בכל מיני מקרים כאלה, אני לא נותן, אני שם את זה כאן, אתה רוצה לקחת. נגיד כך. הבנות יוצאות לקרמים, הם לקחו. אני לא נתתי, הם לקחו. זו איתרת חוקה מאוד לפרש לי. אבל השאלה, מה עובד מול זה? אז אם היה בלתי אפשרי כך לפרש לנדר, אז זה בלתי אפשרי. אבל זה בדיוק מה שעושה לנו תורה שבעל פה הרבה פעמים מסבירה לך כמו שזה 40 אחוז או 30 אחוז. שזה עולה מול ערכים אחרים כשאתה נמצא באיזושהי מצוקה. ואחרת, אתה הולך לקום הדין את הער, לאן אתה מגיע? נגיע לשכונת האולפנה, אני לא יודע, יכול להיות שיש שם איזשהו פסיק מסוים שהפנים באמת היה צריך בקיע גם לעשות, אני לא יודע מה הגיע. לא שמלמתי על איזה תוצאה אתה מגיע. קובעים כל דבר רק על פי המילה של הכל. אז לאן אתה מגיע עם זה? לא הבעיות. זה מין עיקור הדין טעם, שביקש הקדוש לקבוע את העולם במידת הדין, זה היה שאלה עוד יכולה לעבוד. אני לא כפי שתפת את זה. אתה הולך רק על פי המילה. לאן אנחנו מגיעים? עוד הדבר עם כל מיני פרשיות בסורים. הוא אומר, אני לא נכנס עכשיו איך ניתן לדייק עם הפסוקים, לדעתי ניתן לדייק עם הפסוקים נכון את כל מה שנאמר בבית סורים. אני חושב שניתן לדייק את זה בצורה נכונה עם הפסוקים. אבל כל מה שאני אגיד, זה לא עובר את גבולות ה-40% של הפרשיות. ואת השאר אני צריך להשלים על ידי שאלות שקשורות למה שאנחנו מבינים, שאם אתה לוקח את המילים כפי שהם, נמצא אתה מחריב את העולם. נמצא אתה מחריב את העולם. זה שיקול, זה לפחות, אני אומר, זה לפחות שיקול חלקי, זה לפחות שיקול במשהו. טוב, אלה הם הדברים, אנחנו כבר פחות או יותר, יש לנו רק שתי דקות לגמור את השיעור, אז אנחנו סיימנו ספר שמואל בזה, ואנחנו בעזרת השם נתחיל שבוע הבא ספר שמואל. תודה. עד סוף מלכים, אנשים פה יצטרכו להישאר עוד כמה שנים כדי לגמור, עד סוף ספר מלכים, אבל בעזרת השם אנחנו מתחילים ספר חדש, ורק אולי נתחיל אותו. ואיש אחד מן הרמתיים צופים מהרפיים שמואל קנה בין ירוחם בן אליהו בין תוך ובין צוף אפרתי ולא שתי נשים, שם אחד חנה ושם השני פנינה ואי בני אליהו חנה ואין ילדים ועלה האיש ההוא מעירו מימים מימימה להשתחוות ולסבוח לאדוני צבאות בשילו ושם שניהם נהליך וביאו מלחז כהנים לאדוני. הסוג הזה כמובן פתח במאי דסליק, כן, ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה, כן, לא יכול להשתחוות לסבוח, לאשר צבאות בשילו, לא יכול שלא להתחבר עם הפסוק שקראנו כאן, ויאמרו הנה חג אדוני בשילו מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל בזריחה השמש, עם צילה עולה מבית אל שכמה, ומנגב ללבונה. מה? החג להשם בשילו מימים ימימה. שאלה כמובן, מה עושים? כן? אבל יש לנו חג שאולי בט"ו באב שהולכים באמת לפגוש את הבנות הרחמים, כן? ושהבנות הרחמות הרחמים, אבל אלקנה זוכר גם מימים ימימה, גם חגים אחרים, שבשילו שהוא עולה להשתחוות ולסבוח להשם צבאות. את הדבר הזה אנחנו הולכים לזה. מקווה שלא יהיו עוד עיכובים, עצור קצת.